ברוכים הבאים, שידורי קשת, כל שידורי תורה, היום יום חמישי. השיעור ביום חמישי יינתן על ידי הרב בני זיימן, סדרה בנושא מחשבתו של המהר"ל בפירושו לתורה.
שלום. השבוע אנחנו קוראים פרשת אמור, ולפרשה זו יש שפע רב יותר מתורתו של המהר"ל כבר בגור אריה, ואולי ניגש מיד לדברים כדי שנספיק כמה שיותר. יש כאן הערה שמופיעה ככה מובלעת ביחס לרשי, לא ממש מפרשת את רשי, אבל נוגעת לאיזשהו נקודת מבט רעיונית רוחנית מאוד משמעותית שאני רוצה לשתף אתכם בה. ברשימת המומים של מומי הכהנים שמופיעים בתחילת הפרשה, אז הפסוק אומר, כאשר יש בכהן מומים שונים, או גיבן, או דק, או תבלול בעינו, או גרב, או ילפת, רשי מאיר שהמומים האלה, גרב וילפת, או הפגמים האלה, מופיעים גם כן בספר דברים, שם כתוב גרב וחרס, והוא עומד על ההבדל בין מתי קוראים למכה ילפת, מתי קוראים לה חרס, מה משמעותה של המכה, והוא באמת אומר שיש קונטקסטים שונים ושמות שונים למכות האלה, למומים האלה, ובעקבות זה גם המהר"ל לוקח את העניין הזה לנושא הזה של הקונטקסט, אבל הקונטקסט שהוא שם לב אליו הוא קונטקסט אחר, הוא לא ליד איזה מכה או איזה מום, כל מום ומום כתוב, אלא באיזה רשימה הדברים מופיעים. והוא אומר שיש הבדל מאוד משמעותי כאשר הדברים מופיעים ברשימת המומים פה בפרשת אמור, לבין כשהדברים מופיעים ברשימת המכות, שהן מכות התוכחה שבני ישראל סופגים בעקבות חטאיהם. ופה הוא אומר שההבדל המשמעותי הוא באמת העניין הזה, שברגע שאנחנו עוסקים ברשימה שמופיעה בספר דברים, אז בעצם אנחנו מדברים על הפורענות שהקדוש ברוך הוא מביא על החוטאים. וכאשר מדובר בפורענות שהקדוש ברוך הוא מביא על החוטאים, אז אם יעשה תשובה, הקדוש ברוך הוא שהוא, הוא זה שעיכב, הוא זה שאנש, הוא ירפא אותו. כי הרי כל המכה נועדה רק בשביל שיחזור מחטאו. מדובר שם במכה, וכאשר מדובר במכה, אז ברור שתשובה יכולה להפוך את המכה והפורענות תסור מהלוקה. אבל אומר, כאן כשמדובר ברשימת המומים, פה לא מדובר במכה. כאן שלא הביא הקדוש ברוך הוא עליו את המום הזה בשביל חטאו. ומדובר שהמום הזה בא עליו כמנהגו של עולם, ומזלו גרם. כלומר, יש תפיסה מאוד ברורה של המהר"ל שכבר הזכרנו אותה, שבאמת יש מצב כזה שהדברים פועלים וזורמים לפי חוקי הטבע הפשוטים, ומזלו גרם, כל אחד עם התכונות הבסיסיות שלו, אז הוא אומר, בוודאי קשה שרה, ולא יוסר. גם אם אדם יעשה תשובה, הדבר הזה לא ישנה את המום, כי הרי המום הזה הוא לא עונש, הוא לא מכה, הוא חלק ממנהגו של עולם. ודבר זה, ודבר כזה, קשה שיוסר. כלומר, יש פה איזו תפיסה מאוד, מאוד חשובה, איך אנחנו תופסים באמת את את המכות או את הפורענויות. כאשר ברור לנו הקונטקסט הרוחני של המכות, אז ברור מאוד שכאשר האדם מקבל את הפורענות כתוצאה מחטאו, אז באמת התשובה יכולה באמת להסיר את הפורענות ואת המכה. אבל כאשר מדובר באיזשהו תהליך, אז הסיכוי שבו באמת תשובה תוכל לרפא מכה ספציפית, ולא איזשהו הטבה כללית או איזשהו שיפור כללי, אלא באמת משהו ספציפי, אומר המהר"ל, דבר כזה קשה שיוסר. אני חושב שזה מאוד מאוד משמעותי להבין את הדברים הללו, משום שבאמת כשעוסקים פה ברשימת המומים, אז כשאדם יש לו מום והוא בא כמנהגו של עולם, לא תועיל כאן תשובה, והוא בעל מום, והוא מוגבל ביכולות שלו לשרת בקודש, כי אנחנו עוסקים פה במומי הכהנים. לעומת זאת, שם ברשימת הפורענויות של ספר דברים, פרשת כי תבוא, אז ברור ששם כל עניינה של המכה זה לעורר ולעודד את אדם לשוב בתשובה, ואז ברור שהתשובה תועיל והפורענות תוסר. אני רוצה לעבור להערה ממש קטנטנה אבל שמראה באמת את את הרגישות הטקסטואלית של המהר"ל, וכמובן על על המגמה שלו להגן על דברי חז"ל. אחד הדברים שמופיעים פה בפרשה זה האיסור של אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, והמהר"ל מביא שרש"י ומקורות חז"ל ברור מאוד שאותו ובנו זה לא רק אותו ובנו, הרי בכלל לא מדובר על האב, מדובר על האם ועל ביתה, משום שלא חוששים לזרע האב, לא יודעים מי הוא האב אצל בעלי החיים הללו, מדובר על האם ועל בנה, כן? ובכל זאת אומר, אומרים חז"ל שלא מדובר רק על אם ובנה, אלא על אם בנה, גם מדובר על אם וביתה. אז זה שואל המהר"ל, לכאורה כתוב אותו ואת בנו, וחז"ל דרשו במקומות אחרים שבן זה דווקא בן ולא בת, כמו דוגמה קלאסית, כן? ולמדתם אותם את בניכם, אז חז"ל דרשו שהחובה ללמד תורה היא רק קיימת לגבי בנים, כתוב ולמדתם אותם את בניכם, בניכם ולא בנותיכם. אז אם כתוב בן, אז בן זה לא כולל בת, אז מדוע פה חז"ל אמרו שאותו ובנו כולל גם אם וביתה? ופה אומר המהר"ל ממש ברגישות שלו, הוא אומר ככה, באמת כאשר מדובר על בני אדם, אז יש הבדל בין תשומת הלב. אנחנו מדברים על בניכם, אז ברור שבניכם לא כולל את בנותיכם, אבל פה מדובר על עגל, והבן של הפרה נקרא עגל, או הבת נקראת עגלה, אבל לא נקרא בן. רק אצל בני אדם הצאצא נקרא בן. אז כאשר מדובר על בני אדם וכתוב שם בן, אז אנחנו עם בן ולא בת. אבל כאשר מדובר פה אותו ואת בנו, המשמעות, התרגום הממשי, אפילו המילולי, הוא אותו ואת צאצאו. וכיוון שמדובר על אותו ואת צאצאו, כי אין מקום לדבר דווקא על בן מבחינת מינו של הצאצא, אז ממילא ברור שהכוונה לכל צאצא, וזה גם כולל את הנקבות ולא רק כולל את הזכרים. אז הנה אתם רואים פה ממש, לא משהו שאפשר לפתח אותו יותר, אבל רואים שבאמת הרגישות הזאת נועדה באמת להגן על דרשות חז"ל. עוד נקודה לפני שנגיד באמת לאחת הנקודות המרכזיות שקיימות פה, היא הדרשה של חז"ל שנוגעת באמת לנושא של קידוש השם, שמופיע לנו ממש לפני פרשת המועדות, ושמרתם מצוותיי ועשיתם אותם, אני השם, ולא תחלו את שם קודשי, ונקדשתי בתוך בני ישראל, אני השם מקדישכם, הנוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם אלוקים, אני השם. ופה רש"י מביא את הדברים הבאים. מה זה העניין של גם ולא תחלו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל? אומר רש"י, מה הכפילות הזאת? הרי כתוב לא תחללו, אז ברור שנקדשתי, אז למה מפורש העניין הזה של ונקדשתי בתוך בני ישראל? אומר רש"י כך, מסור עצמך וקדש מי, יכול ביחיד. אז המשך הפסוק בתוך בני ישראל, זה משמע שעיקר המצווה היא בפרהסיה. ואז אומר רש"י כך, וכשהוא מוסר עצמו ימסור על מנת למות, שכל המוסר עצמו על מנת הנס אין עושים לנס, שכך מצינו בחנניה, מישאל ועזריה, שלא מסרו עצמן על מנת הנס, ואז באמת נעשה להם נס. אבל מי שמוסר את עצמו על מנת הנס, אין עושים לו נס. מה העניין? למה דווקא מי שמוסר את עצמו שלא על מנת שיעשה לו נס, הוא זה שנעשה לו נס, ומי שמוסר את עצמו לא נעשה לו נס? מה העניין? זאת אומרת, זה המהר"ל בצורה מאוד ככה ישירה ופשוטה, וטעם זה ידוע. משום שמי שמוסר עצמו ולא לוקח בחשבון שיקרה לו נס, הוא מוסר את עצמו במסירות נפש מוחלטת, הוא מוכן למות. אז הוא נקרא קדוש, כמו יצחק, אומר המהר"ל, שיתקדש. ואם הוא מוסר את עצמו במסירות נפש מוחלטת, אז הוא יתקדש כבר. והוא מסר את עצמו, בעצם מצידו המעשה גמור. זה שהמוות לא התבצע, זה לא היה תלוי בו. מבחינתו היה מוכן למות. הוא סובייקטיבית עשה את כל מה שנדרש ממנו, היה מוכן למסור את נפשו. ברגע זה שהוא מסר את נפשו, מסירות הנפש הזאת מבחינתו היא מוחלטת. הוא כבר נתעלה ונתקדש להיות קודש קודשים. ברגע שהוא נהיה קדוש קודש קודשים, אז יש לו כבר מדרגה אחרת לגמרי. זה מה שהוא אומר. ברגע שהוא התקדש, נעשה קדוש, אז הקדוש ברוך הוא עושה לו נס. כי הנס הוא גם כן עניין של התפרצות הקדושה לתוך החיים שלנו. הנס איזושהי פריצה של משמעויות הנצח, של עולמות הנצח לתוך העולם הזמני שלנו. וברגע שאדם מתעלה מעבר לעולם הזה, בעצם מעבר לדברים הטבעיים הפשוטים, והוא מתקדש בצורה כזאת, אז הוא בעצם שייך לעולם הקדושה שממנה נובעים הניסים. זה מה שהוא אומר פה, כי הנס הוא גם כן קדושה לשמו יתברך, והוא ידוע מסוד הניסים, שבעצם סוד הניסים הוא ההתפרצות של העולם הקדוש, העולם הנצחי, לתוך העולם הזמני שלנו. אז לכן דווקא מי שמוסר נפשו שלא על מנת שיקרה לו נס, הוא בעצם מתעלה לעולם הניסים. אבל מי שמוסר נפשו על מנת שיעשה לו נס, אז הוא בעצם עדיין פועל בתוך החוקים הפשוטים של העולם שלנו, ואז לא נעשה לו נס, ובעצם הוא משלימים את מסירות הנפש שלו, שלא מדעתו, ולכן חשוב לשים את הדברים בהקשר המלא שלהם. כאן אני רוצה לעבור לנקודה מאוד מאוד מעניינת שמופיעה פה במהר"ל, וששוב, כפי שהזכרנו בכמה מקומות, המהר"ל בעצם שואל את השאלות שנצחות להישאל. אחד הדברים הברורים שמופיעים לנו בפרשה הוא הבאת העומר וספירת העומר, ואנחנו יודעים שבעצם כל הנושא הזה, ודאי עכשיו אנחנו בתקופת ספירת העומר, הנושא הזה היה במוקד של פולמוס גדול בין הפרושים, בין החכמים לבין הצדוקים, כל הנושא הזה של מוחרת השבת. והוויכוח מה המשמעות של מוחרת השבת, ספרתם לכם מוחרת השבת, או הבאת העומר עצמה שנעשית, והניף את העומר לפני השם לרצונכם ממחרת השבת יניפנו הכהן, ורק אחר כך כמובן הנושא של הספירה שהיא מוחרת השבת. והוויכוח הגדול, מה זה מוחרת השבת? ורשי כמובן מביא פה את דברי חז"ל, שמוחרת השבת הכוונה היא ליום טוב ראשון של פסח, כי אם מדובר לשבת בראשית אז אתה בעצם לא יודע, אז ברור ששבת פה זה כוונה יום טוב ראשון של פסח. וברור שכאן סביב זה היה המחלוקת בין החכמי ישראל לבין הצדוקים, שרצו להגיד שמחרת שבת זה מחרת שבת בראשית. אז בסדר, השאלה באמת, אם הפשט כחזל, האם הפשט כצדוקים, באופן פשוט חזל מצדיקים את הפשט שלהם כפשט, וגם רשי מנסה לעשות את הדבר הזה, וגם הרל עצמו מנסה לעשות את זה. אבל כל זה לא מייתר את השאלה שבעצם חייבת להישאל. מדוע התורה עצמה בוחרת ביטוי עמום? נכון, ברור ששבת מופיעה לא רק לגבי שבת בראשית, ביטוי שבת הוא מדבר על השביטה וכמה וכמה מקומות, כל מועדי המועדים יש להם, הם נקראים שבתון, ויש לגבי יום כיפור מפורש שהוא קרוי שבת, אז למה התורה עצמה בחרה ביטוי בעייתי כזה שיצריך את כל המחלוקת עם הצדוקים? ואם תאמר, למה לא כתב מוחרת יום טוב? למה הוא צריך למכתב מוחרת השבת? זה שאלה ששואל המהר"ל, היא בעצם שאלה, אחרי שתרצנו והוכחנו שמוחרת השבת זה מוחרת יום טוב, לא היה יותר פשוט לכתוב פשוט מוחרת יום טוב ולחסוך את כל הוויכוח הזה? זה השאלה. מה התורה מרוויחה? מה אנחנו יכולים ללמוד מזה שהתורה כותבת את יום טוב ראשון, מכנה אותו כשבת? והמהר"ל שואל את השאלה, כפי שעכשיו ציטטתי, ועונה עליה בעצם תשובה באחת כאן אצלנו בגור אריה, שנייה בתפארת ישראל כמעט בפרקים האחרונים בפרק סמכתת, והתשובה השלישית שפחות או כולם על אותו כיוון, הוא עונה בדרוש על התורה, שהוא בעצם דרוש לשבועות, ששם הוא גם כן עוסק בדברים הללו, ואני ארצה לאט לאט להביא בפניכם את שלוש התשובות בניואנסים שלהם. אני אתחיל מכאן. קודם כל, כמובן שהוא עונה מה שכבר הזכרתי, שיום טוב, גם הוא קרוי שבת, יש בו שבתון, יש בו שביתה ממלאכה, אי אפשר, כלומר, אין חובה להתעלם מזה, או אסור להתעלם מזה, שבאמת גם יום טוב נקרא שבת, במיוחד המהר"ל עצמו מביא בתחילת פרשת המועדות, שם רשי אומר, מה העניין שבת אצל המועדות, ללמדך שכל המחלל את המועדות מעלים על כחלל את השבתות, כל המקיים את המועדות מעלים על כאילו קיים את השבתות, כן? ואז המהר"ל מביא פה פירוש של הפסוק. הפסוק אומר בעצם, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון מקרא קודש, כל מלאכה לא תעשו, שבת היא לה' בכל מושבותיכם. והוא אומר, למה כל מי שמחלל את המועדים הוא כאילו שמחלל את השבתות, ולהפך, הוא אומר שגם המועדים נקראים שבת. בעצם הוא אומר אפילו שיש שבעה מועדים, יש שני ימים של פסח, יום אחד של עצרת, ארבעה, יום אחד של ראש שנה, צום עשור ושני ימים של סוכות, אז יש שבעה מועדים כנגד נגד יום השבת, שהוא גם כן שביעי. ולכן הוא אומר שבעצם המועדים, אופן מסוים, הם הפירוט של השבת, כן? המועדים הם חלקי השביתה, זה לשונו, הלומדים חלקי השביתה, והשבת הוא כולל כל השביתה. כלומר, כל המועדים הם כנגד שביתת השבת, יש שבעה מועדים כנגד שביתת השבת. אז ברור ששיטת המהר"ל היא ששבת, גם שמו של יום טוב הוא שבת. אז למה דווקא משתמשים במילה שבת ולא במילים שמייחדות את יום טוב? ופה הוא אומר את הביטוי הבא. לפי שהשבת גורם מניין. כלומר, השבת גורם מניין. מה זה גורם מניין? אני חושב שמתוך הדברים מתברר שהמהר"ל רוצה לטעון את הטענה הבאה. כשמתחילים לספור, מתחילים לספור ספירה משום שמשהו קודם מסתיים. אתה מתחיל משום שאתה בעצם שוב בנקודת ההתחלה. כדי להתחיל, אתה מתחיל ממקום שבו יש התחלה. וכדי שתהיה התחלה, לפעמים יש צריך להגיד שהדברים הקודמים הסתיימו. כלומר, יש צורך לסיים משהו, איזשהו מהלך הסתיים שממנו אפשר להתחיל. והשבת היא בעצם מאפשרת התחלה, היא מפנה מקום, יש פה הפסקה שהיא מעוררת התחלה חדשה. כמו במניין ימות השבוע, אז השבת היא קודמת ליום ראשון, היא מאפשרת בעצם שיום ראשון יהיה ראשון משום שהסתיים המניין. כי אם היינו אומרים שאין שבת, אז היה מצב שביעי, שמיני, תשיעי וכו'. מה שגורם ליום ראשון להיות ראשון הוא שהסתיים המניין של השבוע הקודם. בלשונו, שכאשר יש שבת מתחיל למחרת למנות ימי השבוע. וזה ראוי לשבת כי יש בה שביתה והפסק. ולכן מתחיל פה משהו חדש. אחרי כל הפסק, יש התחלה חדשה, התחלת מניין. ובעצם זה מה שהוא רוצה לומר פה. אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים פה להתחיל משהו חדש. מיום שני של פסח, מיום ראשון של חול המועד, ממחרת השבת מתחיל המניין, מתחיל הספירה, מתחיל איזשהו תהליך חדש. תהליך אחד הסתיים, ותהליך שני עומד להתחיל. ולכן הוא אומר ככה, שאם היה כתוב, פה הוא לא מסביר מהו תהליך השני, זה הוא יסביר בתפארת ישראל ודרוש על התורה. אבל כאן הוא רק אומר את העיקרון הזה, שחשוב להבין מהו המשמעות, מתחילים פה תהליך חדש. אם היה כתוב יום טוב ראשון, לא היה ברור שהסתיים איזשהו תהליך. אם היה כתוב, וספרתם לכם מוחרת יום טוב, אין לזה כל קשר. המשמעות הברורה היא שפה נשבת משהו, שבת משהו, הושלם משהו. ולכן מתחילים מחדש. ומה מתחיל פה מחדש? ופה אומר, אמרת את הרעיון הבא, שבעצם כאן מתחיל המהלך שמסתיים רק בשבועות, ובעצם הוא רוצה לעשות הבחנה בין המשמעות של חג הפסח, של יציאת מצרים, למשמעות של חג השבועות שהוא מתן תורה, והם שני תהליכים שונים, שני תהליכים שצריך לראות את ההבדל ביניהם. הוא גם מסביר שלכן בעצם אנחנו סופרים 49, אבל בעצם אנחנו את היום עד מחרת השבת השביעית תספרו 50 יום, יש איזה עמימות אם סופרים 49 או 50, אז הוא באמת אומר שהפסוק הזה צריך לקרוא אותו כך, עד מחרת השבת השביעית תספרו, וכולל את מחרת השבת השביעית, אבל לא עד בכלל. אז יוצא שאתה לא סופר את יום ה-50, אבל אם מחרת השבת, שאותו לא ספרת, אבל הוא כלול בספירה, זה 50 יום. אז למה העמימות הזו? אז הוא רוצה להגיד שאנחנו רוצים לצרף את יום ה-50 ל-49 ימי הספירה. אנחנו לא רוצים להגיד שהעסק נגמר ב-49. אנחנו רוצים בעצם מה התכלית, אנחנו סופרים 49, אבל קורה משהו ביום ה-50 בעקבות 49 ימים שאנחנו ספרנו. היום ה-50 הוא קשור לאותם 49 יום, הוא השבת, הוא הסיום של אותם 49 ימים שספרנו. כי קורה שם משהו אחר, וזה מה שהוא מסביר בתפארת ישראל. מה שקורה שם, הספירה היא לקראת העצרת, שהוא חג השבועות, ששם ניתנת התורה. ופה יש משהו אחר מיציאת מצרים. יציאת מצרים זה התערבות אלוקית בתוך ההוויה, היא הלידה של האדם בחיונותו הבסיסית, כן, כמו שאנחנו אומרים בפסוקים ביחזקאל, שאנחנו רואים את לידת העם. הלידה הזאת היא לידה גופנית שדורשת טיפול גופני, שכל כולה הוויה גופנית נפשית. אבל שבועות זה מתן התורה השכלית. והיא השלמה של תהליך שלם שמתחיל בעצם ממחרת השבת. כי השלמה של יציאת מצרים זה עניין אחד, והשלמה של האחרת, שהיא השלמת התורה, שהיא קשורה בשבועות, היא עניין אחר. וכל מעלתה של הספירה השנייה, שתכליתה היא קבלת התורה בשבועות, היא משום שאנחנו מבינים שהיא על גבי ההשלמה הראשונית, שהיא עצם הופעת עם ישראל, עצם לידת עם ישראל, עצם יציאת ישראל ממצרים, שהיא מושלמת אחרי יום טוב ראשון של פסח. נכון שיש עדיין השלמה של ההיפרדות ממצרים, אבל יציאת מצרים עצמה נשלמה, התהליך האלוקי נשלם ביום טוב ראשון של פסח, ולכן מהיום למחרת אנחנו מתחילים לבנות. ובאמת כאן מופיע הנדבך השלישי שמופיע בדרוש על התורה, ושם הדברים מופיעים בצורה מאוד ברורה. משום שאומר שמשמעות הספירה עצמה, ההתייחסות, מה פה שאנחנו סופרים ימים? אנחנו סופרים ימים, מה קורה פה, אני מתייחס ליום הזה, זה לא ידיעה שכעבור 49 יום, יגיע היום ה-50, וידענו שהזמן הזה עבר. זה זמן שמתרחש, זמן של תהליך מסוים. הספירה, ההתייחסות לכל יום ויום, מעצימה את החשיבות של כל יום ויום, ונותנת תשומת לב לכל יום ויום, לכן ספרתם לכם, כל אחד צריך לעשות משהו בימים האלה שיתרחש, יעבור איזשהו תהליך לקראת יום ה-50. ואומר המהר"ל שזה קשור לתפיסה הבסיסית שאדם לעמל יולד. הוא אומר, פני שנברא אדם לעמל, לפעול, לשפר, לשכלל, להתרומם, אז האדם נברא לעמל, ולכך נצטוו ישראל למנות מחרת יום טוב של פסח, שבו יצאו מצרים, ובאמת לקראת קבלת התורה. וביציאת מצרים היינו פסיבי. מי שהוציא אותנו מצרים זה הקדוש ברוך הוא. אבל אל תחשבו שאנחנו ממש ממש בני חורין. היה איזה יום אחד של חירות, שחגיגה של היציאה ממצרים, חגיגה והיציאה מעבדות מצרים לחירות בסיסית, וזה מסתמל באותו יום טוב ראשון של פסח, זה החירות. אבל בעצם אדם הוא לא בן חורין, אדם לעמל יולד. ומכאן ואילך אדם יוצא מעבדות מצרים לעבודת השם, לא לעבדות השם, אני מדגיש לעבודת השם, משום שבאמת האדם הוא לעמל יולד. ואז מתחילים את הספירה למחרת הפסח, כדי לתת איזשהו יום שבו אנחנו שובתים מעבדות מצרים. זה היום של השביטה, כן, גם שביטת שבת, אבל גם שביטה מלהיות עבד למצרים. גם זה סוג של שביטה שאנחנו שובתים מעבודת מצרים, ואז מתחילים בעבודת השם דרך הספירה שמוליכה אותנו לקראת מתן תורה בשבועות. ופה הוא בעצם אומר מבחינה מסוימת שכאשר אנחנו אומרים אחד הטעמים לשבת זה זכרת כי עבד היית במצרים ויוציאך השם אלוקיך משם, שאחד הטעמים של השבת היא עצמה יציאת מצרים. בעצם אנחנו אומרים שהשבת הראשונה שבה הטעם נתווסף, הטעם נוסף לשביתת שבת, השבת של שבעקבות יציאת מצרים אנחנו באמת שובתים בגלל יציאת מצרים בשבת, ולא רק בריאת העולם, זה בעצם התווסף ביום טוב ראשון של פסח באופן מלא. יש כאלה שרוצים להגיד שזה השבת הגדול, שאז התווסף הטעם הנוסף לשבת הגדול. אבל פה המהר"ל רוצה להגיד שהשביתה הזאת של מחרת השבת הייתה שביתה בגלל הוצאת מצרים, ולכן זה עוד סיבה למה מודגש כאן עניין הזה של מחרת השבת, שיום טוב שבו שבתו ממלאכה בגלל הוצאת ישראל ממצרים, אז קראו למקום, לזמן הזה, שבת. מכל מקום, הדבר המרכזי שאנחנו רואים פה בהר"ל, שיש פה איזשהו תפקיד משמעותי שאנחנו נתבונן בהבנה הזאת שיום טוב נקרא שבת, כדי שנבין את המשמעות של התהליך שנדרש מאיתנו ממחרת השבת ואילך. כן, ממחרת השבת ואילך אנחנו נדרשים לעמל שלנו, לבנייה שלנו, כדי להגיע למתן תורה לשבועות, כדי להכשיר אותנו לקבלת התורה השכלית שמרוממת אותנו מהעומר שהוא מאכל שעורים לקראת שתי הלחם שהם מחיטה, שעץ הדעת חיטה היה. כל הדברים האלה דברים שמופיעים שם במהר"ל בדרוש על התורה, שהוא בעצם הדרוש לשבועות. אני רוצה לעבור לכמעט לדברים האחרונים של המהר"ל פה בפרשה, שזה רעיון שמופיע מקובל ומופיע ועושים בו עניין רבים, אבל מעטים יודעים שבעצם אחד המקורות הראשונים שלו זה דברי המהר"ל פה בפרשת השבוע. אז בסוף הפרשה, כשאנחנו עוסקים ברשימת איש כי יקה כל נפש אדם, מות יומת, נקה נפש בשמה ישמנה, נפש תח נפש, עין תחת עין, וכולי, כל הרשימה הזאת, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו, ורש"י מביא פה, פירשו רבותינו שאינו נתינת מום ממש, הרי לא עושים לו מום, מה זה כן יינתן בו, או כאשר ייתן, אלא תשלומי ממון, שמין אותו כעבד, ולכן, כתוב פה לשון נתינה, שבעצם עוסקים במשהו שאפשר לתת, משהו שאפשר להעביר. אם אתה פוגע באדם השני, ואם הוא פגע בך ועשה לך מום, אתה עושה בו מום, אתה לא נותן לתת מום, זה דבר שאי אפשר לתת, כי נתינה זה של דבר שניתן מיד ליד, יש פה העברה של חפץ, של אובייקט כלשהו, אז ברור שמדובר פה במתן ממון, ולא באיזושהי פעולה שרק מכנים אותה כנתינה. במיוחד כאשר קודם כתוב כאשר עשה כן יעשה לו, ופה כשוב כן ינתן בו, אז ברור שיש לזה משמעות, וחזל דרשו דבר הניתן מיד ליד. ושוב אמר על שואל, למה אנחנו צריכים לעשות דרשנות כזו? אם תאמר, למה לא כתבה התורה, ישלם לו ידו מומו בפירוש, מה, היינו, אפשר לכתוב את הדברים, למה צריך להגיע לדברים בצורה עקיפה, כשאפשר לכתוב דברים בצורה ישירה? היה הרבה יותר פשוט, הרבה יותר נכון. ופה שוב המהר"ל הוא זה שמחדש את התפיסה, שאנחנו צריכים להבין שיש יתרון, לכאן או לכאן. יש יתרון לכתוב בצורה ישירה, ויש גם יתרון שהדברים נכתבו בצורה שבה הם נכתבו, ואנחנו צריכים ללמוד מה ניתן ללמוד מזה. והוא אומר ככה, הרי גם אם היה כתוב במפורש, אז זה עדיין לא היה שלם. משום שאם היה כתוב כך, כן, ישלם ידו ומומו, אז הייתי אומר שברגע שהוא שילם הוא נפטר מהכל. וזה לא הדבר, כי אף על פי ששילם לו, אז הוא לא נפטר ממנו, צריך לבקש ממנו מחילה ודברים דומים, ולכן יש פה משהו שהעסק הזה לא נגמר בתשלום, וחזר רצו להגיד שהעסק הזה הוא מאוד חמור, הוא תשלום, הוא אולי פיצוי מסוים, אבל הוא לא פותר את החובה של החובל בנכבל. והתורה אמרה שמשהו אחר, היא רצתה להגיד שבעצם ראוי היה לתת לו עונש של קטיעת ידו אם היה אפשר. אלא מה? שהתורה יודעת מלכתחילה, לא בדיעבד, אלא שהתורה יודעת שאי אפשר. למה אי אפשר? משום שבאמת יש מצבים שהדבר בלתי אפשרי. אם אדם עצמו כבר היה עיוור מלכתחילה, אז אי אפשר לעבר אותו אחרי שהוא מוציא עין למישהו אחר. ולכן, כיוון שיש משפט אחד, יש לנו איזו תפיסה מסוימת של השוואה של כל העונשים שווים לכולם, אז משפט אחד יהיה לכם דבר שווה לכולכם. ואף הפי שאולי זה נדחה בגמרא למסקנה, אפשר עדיין להשתמש בטיעון הזה, הרי ברור שאין אפשרות לבצע את העונש כמות שהוא כתוב, וחייבים לדבר על כך שמדובר במתן ממון. אם כך, למה בכל זאת כתבו בצורה הזאת? כיוון שברור שיש לנו סיבות לטעון שהחוב הוא חוב ממוני, בכל זאת כתבו את זה בצורה הזאת כדי להגיד את החומרה של הדבר. ולהגיד שבעצם היה ראוי לעשות את הדבר הזה. שוודאי עונשו מלכתחילה לעשות לו כמו שעשה. רק שיש סיבות שאנחנו נמנעים מלעשות את זה. ואז צריך לתת דמים. אבל מלכתחילה התורה רוצה להדגיש את חומרת העניין, ולכן היא קובעת את העונש הכביכול אידיאלי, אף על פי שהוא לא בר מימוש משיקולים אחרים, אבל הוא מנחה אותנו בהבנת חומרת העניין, ולכן הוא נכתב בצורה הזו. הרעיון הזה מופיע בשנים האחרונות בכמה וכמה דרכים, אבל שוב חשוב לשים לב שאחד המקורות הראשוניים של הדבר הזה זה דבריו של המהר"ל כאן בפרשה. טוב, אנחנו נעצור כאן, אף על פי שעדיין יש דברים נוספים. עם כל זאת נעצור כאן, שיהיה לכם ל"ג בעומר שמח ושבת שלום.